ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש, ערב פרשת בו. קודם כל אני רוצה שהשיעור שלנו יוקדש לרפואת הרב משה בן תרצה לוינגר, הלוי, ברוך השם, השתפר, שהקדוש ברוך הוא ימשיך להעניק לו שפע טוב, שלווה ושמחה ורפואה בכל איבריו ובכל גידיו, ויחזור לאיתנו הראשון. אנחנו גם נשלח רפואה שלמה לנעמי בת שולמית, בכלל כל חולי עמו ישראל. השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמת חברנו דוד אלחנן בן הרב מישאל ואחיקם בן הרב יהודה עמיחי, השם יקום דמם, ויהיה לעילוי נשמת שרה בת חיים, שזה נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. בוודאי שיהיה עם סוכר. מה? יש פסוק, יש פסוק, הזכרנו עכשיו, הזכרנו עכשיו חיית המתים. יש פסוק שאומר, טל אורות תליך. חז"ל אומרים, במה הקדוש ברוך הוא יחיה את המתים לעתיד לבוא? בטל. נכון? מה? פשטות, טל. בסדר? וקצת נפתח לכם. מה פירוש טל אורות תליך? מי שיודע, אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות שנקראים בסדר מלמעלה למטה, נקרא אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כדי שכל עולם כזה יהיה לו קיום, הוא יעמוד ויתקיים, יהיה דינמי, וכל מה שקורה בו ימשיך להיות חי ונושם, הוא צריך שיהיה בו חיות, משהו שיחיה אותו. כל דבר צריך מזון, הנשמה צריכה מזון רוחני, הגוף צריך מזון גשמי. כל דבר בטבע צריך חיות, גם הדומם צריך חיות, צריך שיהיה את אותם היסודות כדי שהוא יהיה, אחרת אם לא היו היסודות הוא לא היה. כל שכן הצומח שברור שהוא צריך חיות, החי שצריך לחיות כדי שיהיה חי, ואנחנו בני האדם המדבר. ומדרגת ישראל, כמו לפי שכותב ספר הכותרי, הוא מעל המדבר, אבל כולם צריכים חיות. העולמות הרוחניים שאמרנו, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מה החיות שלהם? הרי זה עולם רוחני, כלומר צריך להיות מזון רוחני, נכון? מה המזון הרוחני? בכל עולם ועולם יש את שם השם, ארבע אותיות י' כ' ו' כ', אבל המילוי שלו, איך כותבים אותו, משתנה. אז בעולם האצילות כותבים אותו שבסופו של דבר יוצא לנו מספר 72. בעולם הבריאה כותבים שם השם, שם י' כ' ו' כ', עם אותיות, שיוצא לנו בסוף 63. בעולם יצירה כותבים את שם השם, י' כ' ו' כ', עם אותיות, שיוצא לנו 45. ובעולם העשייה כותבים את שם הוויה במילוי של אותיות, שיוצא לנו 52. אז אם אנחנו נספור סך הכל, תודה, את האותיות שאנחנו כותבים את שם הוויה, כשאנחנו ממלאים אותם, אז יוצא בדיוק 39 אותיות. טל אורות תלך. זה האורות שאיתם יחיה הקדוש ברוך הוא את המתים, במהרה בימינו, יזכה בעינינו, אמן ואמן. פרשת השבוע שלנו, מה זה מתאימה למתים? חבל על הזמן. בפרשה שלנו, יש פסוק שכדי להבין אותו, אנחנו צריכים את הבעל שם טוב. כי בלעדיו באמת קשה להבין. יש שיר שאנחנו שרים, שאומר על הפסוק, וכובע השם יחליפו כוח. מכירים אותו? מכירים את השיר או לא מכירים את השיר? וכובע השם יחליפו כוח, כוח, כוח. נכון מכירים? ידעו איזה כאן שרים. מה העניין? בפשט, מי שמקווה חזק יאמץ ליבך וקווה אל השם, אז הוא כל פעם שהוא צריך, הוא מחליף כוח. כלומר הוא לא נחלש, אין לו חולשה. כל הזמן הוא בהחלפות. מחליף כוח, מחליף כוח, מחליף כוח. כתוב וכובע השם יחליפו כוח. לא כתוב שכובע השם יחלשו ואז יהיה להם כוח. לא, הם מחליפים כוח בכוח. למה זה כל כך חשוב? בואו נראה. בפרשה שלנו אנחנו רוצים פסוק מאוד מעניין. יש מכות שפרעה מקבל, נכון? דם, שרדע, כנים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה. אנחנו רואים שיש מכה אחת שגורמת לו באמת קצת זעזוע אמיתי. איזה מכה לו? אחרי מכת הרבה, שלמעשה משה, אמן, שמשה אומר לו שהולך להיות מכת הרבה, אנחנו רואים שפרעו, למעשה זה מכה שמזעזעת את כל מצרים, לא רק את פרעו, כי זה פעם ראשונה יש מרד. פעם ראשונה אנחנו רואים שהניצבים לפני פרעו, אם זה שרים, אם זה יועצים, אם זה חרטומים, כשהוא אומר שמשה מסיים לדבר ויפן ויצא מעם פרעו, אז הם נשארים לבד, פרעו ועבדיו, ופתאום עבדיו פותחים את הפה ואומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. תגיד לנו, איזה מלך אתה? אתה פשוט מטורף, אתה לא יודע מה קורה מחוץ לארמון, עוד מעט אין לך על מי להיות מלך. עבדה מצרים. פרעה מזדעזע, כי כנראה עד אז הוא כל כך היה שקוע באגו שלו שהוא בכלל לא ראה מה קורה מסביב. וזה מוזר, כי במכת דם גם לפרעה היה דם. במכת צפרדע הוא מלאו בתי מצרים גם אצלו, אז מה פירוש הוא לא ראה? כי אנחנו רואים אנשים שעוברים עליהם ייסורים קשים והם לא מבינים למה הם באו, זה לא מעורר אותם. הם אומרים, טוב, זה קרה, זה מקרה, זה יעבור, הלאה, ממשיכים הלאה, ולא מתעוררים. כלומר, פרעה חוטף ולא מתעורר. מה מאיר אותו? מכת הרבה. מכת הרבה מאירה אותו. אחרי שהשרים ועבדי המלך אומרים לו שם, הטרם תדע כי עבדה מצרים, ויושב את משה ואת אהרון את פרעה, רצים אחריו, היי חבר'ה, בואו, 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 רגע, בואו, רגע, לפני רגע הוא סילק אותם, עכשיו הוא רק לחפש את המחזיר אותם. ואנחנו רואים שפתאום יש שינוי. יש שינוי אצל פרעה. והוא אומר, בפשטות, והוא אומר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, בסדר, מסכים, מקבל, תלכו לכם שלושת ימים כמו שאתם רוצים, תלכו תסבכו במדבר, תלכו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל בינינו, נו באמת, בואו נדבר תכלס, מי ומי ההולכים? כלומר, אני מסכים שיש אנשים שהם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי באמת הם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל יש אנשים שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל שהם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הם רוצים שכר, הם רוצים הפסקה מעבודה קשה, יש להם כל מיני עניונים שלהם, אז הקדוש ברוך הוא תירוץ. מי ומי הולכים? כלומר, לא כולם הולכים. יש כאלה שלא הולכים. אבל בשביל מה לתת להם ללכת? שאלה קשה מאוד של פרעה. שצריכה אותנו, יהודי, להיבהל. פרעה קולט את מה שקורה. הוא אומר, רבותיי, כל הכבוד לכם. מי ומי ההולכים? מי, אתה, אהרון ומשה? זהו, אתם ההולכים? כי כל האחרים עובדים. לא בראש שלהם בכלל. הם צועקים, ממה הם צועקים? מהעבודה. מה, תן להם עוד תבן, הם יציקו לצעוק. אז מה אתם קשקשים? מי ומי הם הולכים? הבעל התורים, שהוא הבן של הראש, כותב דבר יפה יפה. הוא אומר על הפסוק, מי ומי ההולכים? הוא אומר, מי ומי ההולכים? גימטריה של יהושע, סליחה, של כלב ובינון. כלומר, אומר להם פרעה, אני ראיתי למעשה בכשפים שלי, ראיתי שאתם אולי תצאו מפה. אבל ארץ ישראל אף אחד מכם לא יגיע. חוץ ממי ומי האורחים. חוץ מי כלב יהושע. אז בשביל מה כל המאמץ? תעזבו את זה. הרי אין תועלת ואין תכלית בהליכה הזו. תשארו במצרים. נגיע לפשרה, נמצא דרך. אין? ונגמור. ומי ומי האורחים. הנה משה רבינו אומר לו, תשמע חמוד. כל הכבוד להצעות שלך, אבל ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג אדוני לנו. משה רבנו אומר לו, תראה פרעה, אולי אתה מחשב טוב, אבל אתה לא מבין את סוד הדברים. יכול להיות שבמדבר ימותו. אבל הגזירה במדבר לא נגזרה על מי שפחות מגיל 20 ויותר מגיל 60. כי הגזירה הייתה מ-20 עד 60. כל יוצא צבא. לכן, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך. אבל זה אנחנו יודעים שכן. לכן אנחנו נלך כולם. נערינו זה פחות מגיל 20. זקנינו זה מעל גיל 20. 60. מעל 60, סליחה. ובנינו, בנותינו, צוננו, בקרינו, כי חג השם לנו. ובחג לוקחים את כולם. לא משאירים אף אחד בבית, לא נוסעים לאומן, ומשאירים את האישה והילדים את הסבתא. יש חג השם לנו, ונערינו ובנינו נלך, כולם הולכים. לכן, פרעה שומע את הטיעון הזה, ואומר, ואומר עליהם, מי כן? השם עמכם, אין בעיה, מסכים, יאללה, הולך, כאשר השלח אתכם, אבל, ואת אפכם. כלומר, שימו לב למי הוא אומר, כאשר השלח אתכם, מוישה ואהרון, כי אתם מעל גיל 60. ואת אפכם זה עטף, פחות מגיל 20. אבל כל השאר, ראו כי רע נגד פניכם. אתם תמותו, אני רואה דם, אני רואה דם, נשפך דם. לא כן, לכונה הגברים, עבדו את השם כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מפה. טוב, לבית זה אנחנו רואים תרגיל מאוד מעניין, תרגיל פוליטי. תרגיל פוליטי, מדיני, כלכלי. אבל הוא מתאים לכל דור ודור. התרגיל הראשון שעושה פרעה כדי שיהיה לעם ישראל כל כך רע וכל כך קשה, כדי שלא יצאו שום דבר חוץ מלחם לאכול ובגד ללבוש, זהו. כל דבר אחר לא יטריד אותם. כי הם כל כך יהיו עסוקים בקיום, במציאות, שכל מיני דברים רוחניים בכלל איפה מדבר עליהם. אמר עושה פרעה, כתוב, תכבד העבודה לאנשים, יעבדו קשה. ואל ישעו בדרכי שקר, אז לא יחשבו כל מיני דברים. לא מזכיר לנו את היום, כלכלה קשה, עוד יום, כל פעם יהיה יותר ויותר קשה בכלכלה, כדי שלא נחשוב על דברים רוחניים. זה שלטון. והשלב הבא, שכבר מסכימים איתך, אז אומרים, טוב, לא כולם, רק חלק. כי המטרה היא מה? המטרה היא ליצור פירוד. המטרה היא לפורר אחדות. כי כאן יש אחדות. כולם רוצים לצאת לעבוד את השם. זה מסוכן. אבל כאשר יש פירוד, תלך תעבוד, אין שום בעיה. אז זה ליטבק, וזה חוסיד, וזה מזרוכניק, וזה שחורניק, וזה חבדניק, וזה סאטמר, וקיצר. גמרנו, הכל בסדר, כל אחד ילך לעבוד את מי שהוא רוצה. כל אחד יש לו את הקדוש ברוך הוא שלו. אמרנו, מי ומי ההולכים? אומר רבה השם טוב, זה לא זה. שכחנו איזה חסידות? בטוח, לא נזכיר את כולם. זה לא זה. צריכים להבין לעומק מה השאלה הזו. כי בשאלה הזו אמרנו, פרעה נוגע בנקודה רגישה מאוד בין עובדי השם. והנקודה היא מי ומי ההולכים. ההליכה משמעותה חיים. אדם מת לא הולך. אדם מת מוליכים אותו. אדם חי הולך. כתוב, וילכו מחיל אל חיל. ואז יראה אל אלוהים בציון. כאשר אנחנו הולכים מחיל אל חיל, יש גאולה. אנחנו מדברים על ספר הגאולה. אנחנו מדברים על גאולת ישראל, זה פרשה שמובילה אל הגאולה. בפרשה הזו יש מצוות עשה ואחת מצוות לא תעשה של חמץ. יש מצוות פסח, מצווה של יציאה לחירות. שבת הבא אנחנו יוצאים לחופשי, יוצאים לחירות. זאת אומרת שפה בפרשה השאלה הנוקבת הקשה של מי ומי ההולכים מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו, שיבחן ויראה לאן הוא הולך, עם מי הוא הולך ואיך הוא הולך. עכשיו מה העניין? נגיד בפשטות, אחר כך נראה את הדברים בפנים. אנחנו יודעים שבחורים צעירים, ברוך השם יש לנו בחורים צעירים פה, בחורים צעירים יודעים להתלהב. היום כשמישהו ככה מתלהב מזה עניין, אז אומרים לו, מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? אחד כזה שמתנועב התפילה, הולך עם כיפה גדולה, ציצית אחת בפנים, ציצית אחת בחוץ, גרטל על הצוואר, גרטל על הבטן, כל מיני דברים של התלהבות. עובדים ככה בהתלהבות. זה בא להם מכוח של מה? של הגיל. תראים, יש הרבה כוח, אדם צעיר, סוחף. פעם שאלו את החזוני שאני חושב, הוא החפץ חיים, יסלחו לי שניהם, אבל אחד מהם ודאי. הוא היה הולך מישיבה פונביץ' הביתה, אז היה עלייה, היה צריך לעלות. עכשיו היה לו מישהו שמלווה אותו תמיד. ואחד הפעמים שהם ככה הלכו בעלייה, אז הוא נעצר כדי לנוח, לקחת אוויר. אז הוא שאל את הבחור, או הבחור שאל אותו, מה, האם יש הבדל בין הליכה בהר לבין הליכה במישור? יש הבדל. אז אמר אותו צדיק, לא, אין הבדל, הכל אותו דבר. אלא שכשעולים בהר צריכים סבלנות. ואין הבדל, אתה צריך ללכת. להמשיך ללכת. רק זה לוקח יותר זמן. כשצעירים, אז החבר'ה הולכים בהר. יש להם כוח, הם מושכים. ויש להם סבלנות, כי כל החיים לפניהם. כשזקנים, הולכים במישור, אז הם עוצרים בדרך גם כן שם כדי לקחת אוויר. למה? כי כבר אין כוח. זאת אומרת שאנחנו מבינים שאצל הצעירים יש התלהבות גדולה למצוות עשה. הם עושים, הם פועלים, יש להם כוח. מצד שני, מצוות לא תעשה, הם עלולים לעבור. כי אין להם את הניסיון של החיים להתמודד מול יצר הרע. כי הם חדשים בעסק. רק לפני כמה שנים עשו בר מצווה. אז הם עוד לא מאומנים. טוב, מה קורה לזקן? תגיד לו לעשות מצוות בהתלהבות, מצוות עשה, תגיד לך, זהו, מה אני אגיד לך, אין לי כוח, אין לי כוח לרוץ, לחפש את רוג, אין לי כוח לרוץ, לבנות סוכה, שיבוא הנכדים, אין לו כוח, לא, הוא הולך לאט. מה שהוא עושה, הוא יש לו כוח, הוא עושה מה שאין לו, הוא מחפש סיוע. אז מצוות עשה, אין לו כוח, אבל מצוות לא תעשה, אין לו חשק. אז הוא עושה את זה. אז מה יצא לנו פה? יצא לנו פה הפסד משני הצדדים. בזמן שאדם צעיר, יש לו בעיה עם מצוות לא תעשה. בזמן שהוא מבוגר, זאת אומרת, עם מצוות עשה, אז הוא יוצא קרח מכאן ומכאן. אז זה אומר רבה השם טוב נראה בפנים. אמר האדמו שקיבלנו בשם מרן הבשט, שזכותם תגן עלינו, שפירש מקרא, וכל השם יחליפו כוח, שבימי הבחרות, שאדם בחור, הגוף חזק, ברתיחת דמים מתלהב, ועל כן הניסיון היותר גדול בגיל הזה הוא להישמר מלעבור על מצוות לא תעשה, על מה שאסור, כי את מה שמותר הוא עושה כמו שצריך ואפילו יותר מדי מעבר לעבוד. ולעומת זאת, בימי הבחרות והנערות יוכל לעבוד את השם יתברך בעבודה גדולה ובהתלהבות עצומה, נכון? ממצוות עשה, כמו להתפלל בכוח גדול ולעשות מצוות בחוזקה. ובימי הזקנה נעשה הגוף חלש וקר, והניסיונות במצוות לא תעשה נפסקים, כי די, מה שהוא דואג זה שיקבל את התרופות בזמן, שהכל יהיה בסדר, מה הוא עכשיו חושב על כל מיני דברים, לא מעניין אותו כבר. אבל גם במצוות עשה הכוח חלש יותר מאשר שהוא הצעיר, וממילא לא יצטרך להתגברות גדולה שלא לעבור חזה שלום הלא תעשה, כמו בימי שהצעיר בחור. אבל גם במצוות עשה אין בכוחו להתלהב גדולה כמו בימי נערות, כמו שאמרנו, יוצא לא פה ולא שם. אמר הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הפתרון לזה? וכל רואי השם יחליפו כוח. כלומר, מה זה כובד? כובד זה מלשון, אוקיי, מקווה עוד רעיון? מקווים, מצפים. עכשיו, מי שמקווה אל השם, כמו שאנחנו אומרים בתהילים, קו אל השם, חזק יאמץ ליבך, וקו אל השם, אין הכוונה לצווי קו, יש שני כוסות קפה, ביידיש. אלא הכוונה היא שהציפייה לקודש הבריחו תהיה כפולה. קווה אל השם, בימי הבא הנערות, שישבור אותך במצוות זאת עשה. וקווה אל השם במצוות עשה, כשאתה זקן. אז יש פעמיים קווה. כן? לכן, אומר הבא השם טוב, שקווה השם יחליפו כוח, אלו שכל תקוותם הוא לעבול את השם יתברך. ולעשות נחת רוח ליוצרן. הם מחליפים תמיד כוח. ולכן באמת ראינו גדולי ישראל, שהיו ממש ממש זקנים, באים בימים, שלא הושפעו במצוות עשה שלהם, כלום, ממה שהם היו כשהיו צעירים. הם הקפידו הלאה אותו דבר. מספרים, אני חושב על הסטייפלר, שהוא כבר לא ראה כמעט בעיניים. ומי שרואה תמונות שלו בימיו האחרונים, רואים שהוא מחזיק את הספרים כך. לא מפסיק. אנשים אחרים בדק אמרו, אני לא רואה. זהו, אני רק אשים אמפי, אני אשמע את השיעור באוזן. לא, הוא שם ככה, ככה עם הנקרה, הוא לא מוכן אז להפסיק. לא רואה. מצמיד את האף שלו לתוך הספר. זה מצוות עשה של לימוד תורה. ושום דבר לא יפריע לו. שום דבר, גם שהוא זקן, גם שהוא לא רואה כל כך. הוא ייקח זכוית בגדלת, הוא ילה, הוא לא יוותר. הוא היה קם כל הזמן למניין, היה בכנסת ליד החדר שלו. כל הזמן יוצא, מתפלל, במניין, חוזר, יוצא, נתן שיעורים עד הרגע האחרון שיכולה לתת. ואנשים שהם קובע שהם יחליפו כוח. הרב מלובביץ', זכר צדיק לברכה, עד שלא נפטר מן העולם או שחטף את האירוע, לא הפסיק. לא הפסיק. לא בלימוד תורה, לא בללמד תורה, לא בלסייע לבריות. זה דברים המפורסמים. האדמו"ר, זצ"ל. כל הזמן פעל, עד הרגע שזהו, שהגיע לבית החולים ונגמר. וגם שם, כשהוא היה בהכרה, עם כל הכאבים וכל מה שהיה, היה מדבר דברי תורה. מכניס אותם, משלב אותם, הוא חי. אנשים שבאמת קובע השם, אנשים שליבם אצל הקדוש ברוך הוא, רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הבא השם טוב, הם מחליפים תמיד כוחות. ובימי הבחרות שהם צעירים, למצוות לא תעשה, והם לוקחים כוחות מאיפה, בזמן שצעירים, הם מתלהבים, הכוחות של היצר הרע עוד יותר חזקים, אז הם לוקחים כוח ממתי? כביכול הם זקנים. אז אין להם חשק. מבטלים את החשק הזה, כאילו הוא זקן. זה נקרא יחליפו כוח. את הכוח במה שהוא צעיר, הוא מחליף עם הזקנה למצוות לא תעשה. במצוות עשה הוא מתלהב, כך אומר הבא השם. אבל הם לוקחים כוחות הזקנה החלושים שבגוף, שכבר הפסיק לפעול כוח החומריות. וכשהם זקנים, לוקחים כוח הבחרות למצוות עשה. אז מה הם עשו? עשו החלפות. החליף. קובע השם, החליפו כוח. מה ששייך לזקנה לקחו לימי הבחרות, מה ששייך לבחרות לקחו לזקנה. זה למצוות לא תעשה וזה למצוות עשה. אומר הבא השם טוב, ובגלל זה הם מחליפים תמיד כוח בגוף, בגשמי. כלומר, זה משפיע על הגוף עצמו. אם אתה מתמודד איתו בכוחות הנכונים, אז אתה מחליש את יצר הרע. ואמור כבר הרבה פעמים שאין שמחה גדולה ליצר הרע מזה שיהודי מנצח אותו. הוא הכי שמח. כי זה המטרה שלו. לנסות ושתעמוד בניסיון. אז אם הצלחת, שכוח. איך אנחנו יודעים את זה? אחת הדוגמאות שאפשר לקחת, אומנם מסבב בראשית, אבל אנחנו אמרנו שהכל חוט אחד, מסבב בראשית, במאבק של יעקב ועשיו, המלאך של עשיו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, כן? זה בדיוק אותו מצב. ויאבק איש עמו כל הלילה. לילה זה זמן של הזקנה. השחר זה הזמן של הצעיר. ואב הקיא שימו עד עוד השחר. נאבק אותו שר של עשיו עם יעקב כדי להפיל אותו באותו חסר כוח, אותו זקן בחושך, בגלות. ויעקב נלחם. באיזה כוח הוא נלחם? מה הכוח שמחזיק אותו? עלות השחר. הוא נאבק איתו עד עלות השחר. כלומר, כל הזמן יעקב נלחם בכוח השחר. בכוחות שהיו לו שהיה צעיר. ולכן כשהוא מצליח ומגיע הבוקר, הוא אומר לו אותו מלאך, שלחן הנה כי עלה השחר. מה הוא אומר לו? שלח אותי, כי למה? כי אני לא יכול עם השחר. לא יכול עם הכוחות האלה. הוא אומר לו, לא. לא אשלחך, כי אם ברחתני. כלומר, הוא אומר לו, אתה תכרה ברך. כי ברך, ברחתני זה בלשון ברך. כופף. אתה תתכופף. ואתה תיכנע. תיכנע למי? לרעיון של הזקנה והבחרות, כי יש כוח שאפשר לקחת מזה לזה ומזה לזה. כך אומר הבעל שם טוב. זה יחליף כוח. ועל זה אמר האדמור בשם אביו, האבא שלו, רבי חיים יעקב, זכר צדיקים לברכה, שכל זה יכול להיות רק באמצעות התורה. וזה דבר יפה מאוד, יש פה דבר מתוק מדבש. אנחנו יודעים שהגמרא בקילושין אומרת שאם יפתה אותך היצר הזה, לאן אתה לוקח אותו? לבית המדרש. ואם יש, ואם הוא ברזל, אז הוא מתפוצץ, נימוח, כן? ואבן, נימוח וכו'. עכשיו, יש שני דברים שמדובר, אחד על אש ואחד על מים. נימוח זה במים וברזל זה אש. אומר האבא של האדמו"ר כך, התורה נמשלה למה? ולאש. כי כל דברי נאום השם, כי אש נאום השם, וכל צמא לכול המים. כלומר, התורה יש בה גם אש וגם מים. יש לה שתי בחינות. ולכן בואו נראה בפנים. באמצעות התורה שנמשלה לאש, כנאמר על כל דברי כאש נאום השם. ולפעמים נמשלה למים. ואלו שניהם דברים הופכיים זה לזה. זה מכבה את זה וזה. זה הפוך. איך יכול להיות שהתורה תהיה גם וגם? לכן, אמר אביו של האדמור, רבי חיים יעקב, הם משלימים זה את זה, ולא הופכים זה את זה, הם לא נגד, אלא זה משלים את זה וזה משלים את זה. לטובת מה? לטובת המלחמה ביצרים. לטובת המלחמה ביצר הרע כשאתה בחור, וטובת יצר הרע כשאתה זקן. סליחה, להילחם ביצר הרע כשאתה זקן. למה? כי חד ושלום שבא לידו לעבור על לא תעשה, כשהוא צעיר, מכניס יצר הרע בליבו, מה? אש בוערת לעבודה ההיא, לעבירה הזאת. ואז יש לו אש בוערת בתוכו. ואז, לאן הולכים? ללמוד תורה. והתורה נמשלת למה? למים. במים תחווה את האש. אבל, כאשר, להפך, יבוא בקרבו אש של קדושה, לעשות ולקיים מצוות בהתלהבות גדולה, אז מתי מגיע היצר? דווקא בזמן הזו. נכון? הוא בא מתי, כשאדם מתלהב, אז זאת מצווה, בא יצר הרע, מה לא טועה, לא כדאי, וזה יגידו, מה יגידו, וכו' וכו'. נכון? בא יצר הרע לחבות, בכוח המים. לכן, ילמד תורה, שנמשלה לאש, כלומר, אם בא יצר הרע מצד האש, תעשו דבר רע, תחבר אותו עם המים שבתורה. אם בא מצד המים שבתורה, לחבות את האש של ההתלהבות שלך, תחבר אותו עם המים של התורה. שנמשלה גם לאש וגם למים. ואז, יבער היצר הרע המביא קרירות בליבו, ואז הוא יתלהב גם למצוות האחרות. ולכן דברי התורה נמשלים פעם למים ופעם לאש. אותו דבר ימי הבחרות וימי הזקנה, וקובע השם יחליף וכוח. ויובן מששאל פרעה, מי ומי ההולכים? ששאל האם יש לכם עוד כאלה שבוער ליבם לעבודת השם יתברך? הלא כבר כולם נטמעו בין המצרים. ומי יסכים למסור נפשו לצאת למדבר שממה וצייה? מדבר. מוות יש במדבר. אין חיים שם. ועל זה השיב משה, בנערינו, בזקנינו נלך. שאנחנו נשתמש בכוח הזקנה ובכוח הבחרות לעשות את רצון השם. אנחנו נלך. כאשר יש פרעו בליבנו, כאשר יש בנו רצון, כאילו לומר, מי הוא השם אשר ישמע בקולו, זה בא מצד היצר, שהוא רוצה לחבות אש של התלהבות לעשיית מצווה שנדלק בנו. מיד נגיד, רגע, מי ומי הולכים? וכובע השם יחליפו כוח. אנחנו נחליף כוח, זה מה שאתה רוצה עכשיו. תשמע, לא מעניין אותי, אני אזדקן, עזוב אותי עם השפיות שלך, אני מכיר אותך ואת הפטנטים שלך, אני עושה ולא שואל. אבל, אם יבוא לנו רצון לעבור חד ושלום, על ידי הרעיון של פרו, לא לעשות רצון השם, מי, אל תעשה מצוות תעשה, יש פטנט. הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, כל הבן הילוד, היור אתה שליחו, תעשה איסור לרצוח. מה נגיד לו? עוף לי בעיניים. יהיה צעירים. נגיד לו במקום, לך מפה, חוצפן. איך אתה בכלל מעז? לדבר איתנו, הדבר איסור. מי ומי הולכים? בנערנו בזקננו. אנחנו הולכים כמו שאנחנו עם כל הכוחות. גם של מי הבחרות, גם של מי הזקנה, לעשות רצון אבינו שבשמיים. מה זה? אם זה כך, יכולים אולי להבין מה אחד הציוויים העיקריים שאנחנו מוצאים בפרשה שלנו, שאנחנו למעשה כל יום ביום מצווים לזכור את יציאת מצרים. ויש שאלה מעניינת, מה העניין הזה של הזיכרון? מה אנחנו למעשה צריכים לזכור? אנחנו צריכים לזכור, כמו שדיברנו פה בבית הכנסת בשבת, יום שישי בערב, לפני ברכו. הרעיון של לזכור זה לא לזכור את היציאה ממצרים. כי היציאה למצרים כבר הייתה מזמן, ובינינו, אם אנחנו נסתכל טוב, גם היסטורית זה נגמר. זה לא היה עוד פעם. נאמר, זה היה, הסתיים, ולא יחזור להיות. גם מתן תורה בהר סיני, היה אירוע מדהים, מרשים, גדול, לא היה כמו ולא יהיה כמו, הוא לא יחזור, כי נותנים תורה פעם אחת. כלומר, גם הוא לא יהיה. כלומר, כל המהלך של יציאת מצרים נגמר ואיננו. אז מה כן צריכים לזכור? בשביל מה יצאנו ממצרים? ולכן, אנחנו רואים בפרשה שלנו את המצווה שיש של תפילין. חוץ ממצוות החודש, חוץ ממצוות הפסח, יש מצוות תפילין. בצד התפילין כתוב, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אמר, יד ובין העיניים. אנחנו יודעים שתפילין של יד כנגד הלב, הוא תפילין של ראש כנגד המוח. שיעבוד של המעשים ושיעבוד של המחשבות. שהכל יהיה לשם שמיים. לכן, אנחנו מצווים לקיים את שתי המצוות הללו, של מי ומי האורחים, בתפיסה הזו של ההבנה שרק בשעבוד הכוחות המעשיים והכוחות המחשבתיים לעשות רצון אבינו שבשמיים, אז באמת אנחנו עושים את התכלית שלמענה יצאנו ממצרים. ומה תדעו? כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים. זה לדעת ולהכיר בשביל מה יצאנו? כדי לעשות רצון אבינו שבשמיים. אבל אם אנחנו לא זוכרים את יציאת מצרים בשביל שנדע כיצד לעבוד את השם אלוהינו, אז אם ככה בשביל מה יצאנו ממצרים? אז זה אנחנו אומרים בהגדה של פסח, שעדיין הבטן מקרקרת, כשאנחנו ילדים, ואסור לאכול כלום, ועוד נטלו ידיים, כן, כשאנחנו גדולים, פחות מקרקר, תלוי מי, כל אחד וענייניו. אבל, כן, אבל אתה לא יכול לאכול, אתה נכנס שם לברכות בלגן. אם אוכלים כרפס יותר מכזיל, אתה נכנס למחלוקת פוסקים גדולה.
אם אתה פוסק כמו איזה פוסק אחד.
כן, אני אומר, יש מחלוקת הפוסקים בזה. שאם אתה אוכל כרפס יותר מכזיל, אתה מתחייב בברכה. וזה מחלוקת הפוסקים. כן, זה, אם אתה מברך, אז אתה צריך לברך על המרור עוד פעם. בקיצור, אתה יוצא לא הכי חלק, אתה יוצא מה שנקרא כשר לא מהדרין. אתה יודע מה זה כשר לא מהדרין? שהורידו לך את הנוצות, אבל השאירו קצת. אז לכן, זה לא בדיוק, יש מחלוקת הפוסקים. אז נחזור לענייננו. אנחנו צריכים לזכור היטב היטב, כשאנחנו נמצאים בסדר, אנחנו אומרים שאילו אנחנו היינו במצרים, כן? הרמי עובד אבי וכולי, אנחנו, אפילו כולנו חכמים, כולנו נמונים, כולנו יודעים את התורה, מה חסר לנו? אני תמיד שאני אומר את זה, אני קצת ככה מחייך. חסר לי משהו. כולנו חכמים, טוב. כולנו נמונים, טוב. יש חוכמה, יש בינה. עכשיו מה צריך להיות? מה את זה? טוב בזה, אתה גם חכם, אתה גם מבין, תעשה. כולנו יודעים את התורה. יש לנו תואר. דוקטור לא, פרופסור לא. עכשיו אני מבין את ההמשך. איך ההמשך? היינו משועבדים בפרעה במצרים. כן, מה זה? זה לא יורד לעולם המעשה. אז מה עזר החוכמה שלך? מה עזר הבינה שלך? ומה עזר הידיעה שלך? אם אתה לא עובר את זה, למה יצא? אז היינו נשארים ועבדים לפרעה במצרים. לכן בא להגדה, מסדר את זה כך, כדי שנזכור שהמטרה היא כדי לעשות, כדי לפעול פה במציאות הגשמית בעולם הזה. עכשיו, למה זה כל כך קשור? יש איזה סיפור, ואני הבאתי אותו פה, בוא נראה את זה בפנים, בנושא של השמיטה. והיה לך לראות על ידיך וזיכרון בין עיניך. נו, מישהו פה לא יודע מה זה פיצוחים. כולם יודעים, נכון? יש ראשי תיבות חדשים. אנחנו יודעים ששבת זה ראשי תיבות, שינה בשבת תענום, נכון? שטריימל, צ'ונט
ושינון
ושיעור, ויש עוד דבר שנפצח בשבת תענום, וקונים כמה קילו, כל אחד מארגן לו חבילה, ארסנל מכל דבר, שחורים, לבנים, בוטנים, פיסדוקים, זה בסדר, זה לענק את השבת, ברוכים ישראל אשריהם. אבל שקונים פיצוחים, כולנו בעלי ניסיון, נכון? אתה בסקית מוצא גם מה שלא קנית, כלומר, מה שלא רצית. קליפות, ריק, כל מיני מקלות, נכון? אתה רוצה ויסדוקים, באמצע אתה מוצא שם בוטנים, או אגוזים. אכפת לך? לא, לא נורא, זה כלום, לא אכפת לך. נכון? בואו נראה. ויסוחים קונים לפי משקל של מאות גרמים. אבל גם יותר, גם פחות, שיהיה, לא נורא. אנחנו יודעים שהסוחרים, יש כאלה, כדי לא לעבור על איסור גזל, אז הסוחרים האמינים, האמיתיים, מוסיפים יותר מהמשקל קצת, כדי אומר, עזוב, זה ממני, אני בטוח, זה מתנה, לא גזלתי ממך. כך אני יודע. אבל איש לא מקפיד על כך, אם יש פחות גרם, יותר גרם, בעובדה שאם יש שם חתיכת מקל, אז קיבלת פחות חלקיק גרם של פיסטוק שהזמנת. נכון? כי אז זה פיסטוק. ואם יש בפנים קליפה או צרור, גרעין מטולה או פיסטוק סגור, נכון? כך דרכו של עולם, בסדר? והיה צפוי ונמחל, אבל יהלום, זה כבר תורה חדשה. שקונים יהלומים, יהלומים שוקלים בשברירי קרת, בודקים משקל עדין מאוד, שם זה חביבי, שם אין בערך, אין פחות או יותר, שם המשקל מדויק בתכלית. ואם יש פגם, אפילו נקודה שחורה קטנה, שלא רואים אותה רק בזכוכית מגדלת, ולא מאובחנת, אפילו זכוכית מגדלת, אלא זה רק מומחים ליהלומים, מה קרה לאבן הזו? מיד נוחת הערך שלה, כמעט לא שווה כלום. נקודה קטנה, שמומחה רואה אותה, אתה תסתכל, תגיד, שפורס זה מיהלום, מושלם. כן? אם ככה, ערכו של היהלום יורד, וצונח פלאים. כל הצבעים והזוהר, גם הם משנים את התמונה. ולא הרי יהלום כחול לבן, שצבע שלו כחול לבן, ליהלום צהוב. יש כל מיני סוגים של צבעים, וזוויות וכו'. כי יהלומים זה לא פיצוחים. זה עולם אחר לגמרי. וזו הפרשה שלנו, אנחנו מצווים על מצוות תפילין, שהיא מצווה יקרה שבעיקרות. שהיא מקשרת את האדם לבוראו בלב, כלומר במעשה ובמחשבה. ובהרבה דינים. ויש בה 10 הלכות שנאמרו למשה בסיני, כמו צבע, כמו צורה, שנאמרו למשה בסיני. ויש כאלו שלא מבינים את יוקר המצווה הזו של התפילין. בעבורם זה להבדיל פיצוחים. אז מה עם הרצועה השחורה רק בערך, או שיש בה סדקים ורואים קצת הלבן, זה עם השנים שאתה מניח תפילין, זה לא נורא. בארי כתוב ששני הצדדים של הרצועות צריכות להיות שחורות, אתם יודעים את זה? כי אנחנו יודעים שמספר, כן, מהגמרא? כן, גם ברמב״ם, נכון, ששני הצדדים שחור, שלא יתהפך. כי אם יתהפך, הגמרא מספרת על אחד האמוראים שהוא התענה 40 תעניות שהתהפך לו הרצועה והלבן נגלה בחוץ, כי זה סודות עליונים גבוהים מאוד. אנחנו, אם יש נקודות לבנות, לא נורא, זה בסדר, לא? שחור. לא כל כך שמים לב לחשיבות של המצווה. אז מה אם מתכווצה בכמה מקומות הרצועה? ואין בה בדיוק שיעור. לא נורא, זה מספיק עוד. או הרצועה של הראש, או היד, משהו קרה שם מתכווץ בקשרים, במיוחד במקום הקשר, וזהו, אין בה שיעור של הרוחב. טוב, ממשיכים. ומצוי הדבר במקום מידוק התפילין של יד. ואולי אם הכתב לא כל כך מהודר. אם יש דקים באותיות, אם זה כף משוח, לא משוח. טוב, אם חסרים תגים, לא חסרים תגים, כל אחד לפי המנהגים. אבל מי שמבין יודע שהתפילין הן כיהלום, ועוד יותר. ויש להקפיד בהם על שלמות כוללת, ועל הידור מקיף בקלף ובפרשיות, בבתים וברצועות. ואני לא אומר עכשיו שתלכו לסופר סתם כזה או אחר, אתם צריכים לבחור. אבל צריך להקפיד. צריך לדעת שזה מה שקושר את המעשה ואת המחשבות שלנו לקדוש ברוך הוא. ככה אפשר לומר גם המצווה שאנחנו בתוכה השנה, שנת השמיטה. שנת השמיטה היא יקרה כל כך לפני הקדוש ברוך הוא, כי בה מופיע אור השגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רק בשישה ימים של כל ימי שבוע, כל שנה ושנה, אלא שנה שלמה. כי מה הבעיה לבני האדם ומה שקורה במשך השבוע? אדם רוב הזמן של השבוע, מה הוא עושה? הוא עובד, הוא פועל, הוא מרגיש הרבה כוח שהוא עושה. אבל בשבת הוא מפסיק. אבל בשבת, אם הוא באמת אדם שכל כולו כובע השם, וכל כולו תפוס בקודש ברוך הוא, אבל בשבת באמת כולו קודש, אז הוא מרגיש את השינוי, את ההבדל. אבל מי שלא כל כך, אבל בשבת הוא גם ישן יותר, הוא גם נח יותר, והוא מוצא את הזמן לסגור דברים ולעשות דברים שכל השבוע הוא לא הספיק. למשל, לדבר עם הילדים, לדבר עם חברים, לטייל קצת. אז אין לו זמן להתפנות במחשבה שלו לראות את השגחת הקדוש ברוך הוא בעולם. שהוא המנהיג, הוא הפועל, הוא המסובב. אבל כאשר יש מידה, האדם שומט שנה שלמה, הוא לא ישן שנה שלמה. הוא גם לא ידבר עם כל החברים שלו שנה שלמה. הוא גם לא יטייל שנה שלמה. ומה זה? יהיו זמנים שפשוט ישב. תגיד, רגע, ממה מתפרנסים? מה חיים? מה יהיה בשנה הבאה? אז מה זה יגיד לו? יש בורא עולם. יהיה מי שמשגיח. יהיה מי שמפרנס, מי שפרנס אותך עד היום. פרנס אותך גם מהיום והלאה. וכן, שנת השמיטה זה שנה שלמה של הארת אור השגחה בעולם. ולכן נקראו שומרי השמיטה גיבורי כוח עושי דברו. מה זה מזכיר לנו? וכל השם יחליפו כוח. גיבורי כוח עושי דברו, הגמרא אומרת, אלו שומרי שמיטה. כי מי שפוגם בקדושת השביעית, הערך שלה יורד פלאים, כמו יהלום. קודה קטנה. זהו, ירד הערך של היהלום. כי מצד השביעית היא זאת שקושרת את האדם לקדוש ברוך הוא בקשר היותר גבוה והיותר נעלה והאמונה היסודית בהשגחה הפרטית. וכובע השם יחליפו כוח. ועושי דברו, מי הם? דוברי השביעית, שומרי השביעית, שעליהם נאמר, גיבורי כוח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, ונהיה מאלו שנאמר עליהם, וקובע השם, יחליבו כוח, ונצא מחיל אל חיים, עד אשר יראה אלוהים בציון, במהרה בימינו, אמן ואמן.